לכן אנחנו נלמד בעמוד קנ"ב. ובפרק ה' של אבות ישראל, פסקה ב'. כן, לכולם יש?
כן.
אז נקרא את הפסקה. צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו מה שלא נתן כל הכישרונות במקום אחד, לא באיש אחד ולא בעם אחד, לא בארץ אחת, לא בדור אחד ולא בעולם אחד. כי אם הם מפוזרים, הם הכישרונות, והכרח השלמות שהוא כוח המושך היותר אידיאלי, הוא הגורם להימשך אחרי האחדות המרוממה, המוכרחת לבוא בעולם. והיה ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אוצר סגולת עולמים בישראל הוא גנוץ, אבל כדי לאחד במובן כללי גם כן את העולם עמם, מוכרחים צדדי כישרונות מיוחדים להיות חסרים בישראל, כדי שיושלמו על ידי העולם. כן, בבקשה. כדי שיושלמו על ידי העולם. אתם תמצאנה את המקום בספרים הרגילים בעמוד קנון זה. נתחיל בזה, בפסקה השנייה עוד פעם. אוצר סגולת עולמים בישראל הוא גנות. אבל כדי לאחד במובן כללי גם כן את העולם עמם, מוכרחים צדדי כישרונות מיוחדים להיות חסרים בישראל, כדי שיושלמו על ידי העולם בכל נדיבי עמים. ובזה יש מקום לקבלה, שישראל מקבל מהעולם, וממילא תנויה היא הדרך כלפי ההשפעה. אלא שהקבלה, מאומות העולם, יש מקום לקבלה שישראל מקבל מהעולם, וממילא פנויה היא הדרך כלפי ההשפעה. אלא שהקבלה הוא מבחוץ, וההשפעה מבפנים. כלומר, פנימיות החיים שלמה היא בישראל, ואין צורך להיעזר משום כוח זר בעולם. וכל שלטון משרה בישראל מקרב פנימיות החיים הוא נובע מקרב אחיך, ממובחר שבאחיך. ולחיצוניות החיים מזדמן שצריך השלמה דווקא מבחוץ. יופיותו של יפת באוהלי שם. ועוד מביא הרב עוד פסוק, ישעיהו, חיל גויים תאכלו ובכבודם תתיימרו. ומשפע פנימיות החיים, כנסת ישראל היא רק משפעת ולא מקבלת. השם בדד ינחנו ואין עמו אל מרחב. כן, הפסקה הזאת היא חלק מפרק שנקרא ישראל ואומות העולם. מהו הקשר, מהם הקשרים הראויים והאידיאליים בין ישראל ואומות העולם? והרב מעמיד לפנינו קשרים הדדיים, כלומר גם ישראל נותנת לאומות העולם וגם אומות העולם נותנות לישראל. כמובן, זהו במצב האידיאלי שיש לישראל מה לתת ויש לאומות העולם מה לתת. לישראל יש מה לתת מלכתחילה. הלא כבר אצל אברהם אבינו נאמר, והיה ברכה, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו. כלומר, הברכה תהיה גנוזה אצלך, ומיד, לא שהיא תהיה רק לך, מיד נאמר, ונברכו בך כל משפחות האדמה. זה נאמר גם אצל יצחק אבינו וגם אצל יעקב אבינו. אבל איך תהיה החלוקה הזאת של ההדדיות בין ישראל ומות העולם? אז הנה הרב מסביר. קודם כל, הרב מעמיד את המטרה האלוקית לפנינו, בכותרת, בפסקה ב', צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו, מה שלא נתן כל הכישלונות במקום אחד. צדקה, כלומר צדק עשה הקדוש ברוך הוא בעולמו. זהו הצדק האלוקי. כלומר, הלא אנחנו נפגשים עם התמיהה הזאת, אולי הקושייה הזאת, אצל אלה שלא זכו ללמוד ולהתקרב לתורה, הקושייה אפילו באה על האתה בחרתנו מכל העמים. הקושייה היא באה על אתם תהיו לי סגולה מכל העמים, הסגולה המיוחדת של ישראל. וכאן הדברים מוסברים. יש דברים מיוחדים בישראל, כי יש לישראל תפקיד מיוחד, וכדי למלא את התפקיד הזה, הקדוש ברוך הוא ברא בישראל כישרונות מיוחדים, טבע מיוחד, טבע של קדושה, כדי שישראל יוכלו לגלות בעולם את הערכים אלוקיים. הלא כך נצטווינו בספר ויקרא. מדבר השם על משה לאמור דבר על כל עדת בני ישראל, קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוקיכם. והקדושה מתגלה, מוצאת ביטויה בכל אורחות החיים של ישראל, בכל תחומי החיים של ישראל, בכל תחומי גם חיי המעשה וחיי הרוח שבישראל. קדושה זהו הממד האלוקי של החיים. לא רק ערך אנושי, אלא ערך אלוקי. קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוקיכם. הקדושה מתגלה במצוות. אנחנו מברכים בברכת המצוות אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. הקדושה יוצאת אל הפועל על ידי קיום המצוות על ידינו. כל הגוונים השונים של הקדושה בכל תחומי החיים. אומנם גם לאומות העולם או לכל האנושות יש גם כן ערך מיוחד שנקרא צלם אלוקים, וצלם אלוקים עשה את האדם. צלם אלוקים זהו השכל, הבחירה החופשית, הנטייה לטוב. במידה והיא מפותחת ופועלת, יש בכל אדם, בשונה מבעלי חיים שלא נבראו בצלם אלוקים, שאין להם בחירה חופשית, שאין להם הכרה שכלית. אבל את הצלם האלוקי הזה, זה כמו פוטנציה של כוח מיוחד, ערך מיוחד, שצריך לפתח אותו, צריך להוציא אותו אל הפועל, כמו גם הכוחות הגופניים של האדם, גם של ישראל. יש פוטנציאל של כוח פיזי באדם, שימוש בידיים, שימוש ברגליים, ועוד בכל כוחות הגוף, במיוחד שיופלו על ידי ההכרה השכלית של מה טוב לו לאדם, לא רק מה טוב לזולתו של האדם, אלא גם בריא וטוב לאדם, איך להפעיל את הכוחות הפיזיים. גם יש כוחות נפשיים באדם. הצלם האלוקי כולל כישרונות גם נפשיים. האדם הלא הוא גוף ונשמה, כל אדם הוא גוף ונשמה. לא רק עם ישראל, אבל עם ישראל יש לו נשמה מיוחדת. נשמת כנסת ישראל, אלוקי נשמה שנתת בי תורה היא חלק אלוקה ממעל, היא התגלות חלקית של החיות האלוקית בעולם. ולכן הרב מגדיר את חלוקת הכישרונות כצדק אלוקי. זה לא שאין לעומת אחרות, לבני אדם, לאנושות, חוץ מישראל, זה לא שאין להם כוחות מיוחדים, אנושיים, ומשימות מיוחדות, לעשות טוב, לגלות את הטוב. אז הנה, צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו, מה שלא נתן כל הכישרונות במקום אחד, לא באיש אחד, ולא בעם אחד, לא בארץ אחד, לא בדור אחד ולא בעולם אחד. כי אם, מה הקדוש ברוך הוא עשה עם הכישרונות השונים? כי אם מפוזרים עם הכישרונות, בהכרח השלימות פה מגלה לנו עליו שיש כוח מושך גדול מאוד באדם, או נקרא לזה כוח דוחף, דוחף את האדם קדימה, לא לעמוד על מצב אחד. מהו הכוח המושך היותר אידיאלי? הכרח השלימות, הרצון להגיע לשלימות, הרצון להשתלם, להתפתח. אמנם, נכון, יש גם שלימות חיצונית. חיצונית, אולי היום זה מתבטא בתואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי, תוארים שבאים כתוצאה מלימודים, מתוספת דעת ולימוד. נכון, יכולות להיות כוונות שונות ללימוד ולשלימות. כוונות יותר טובות או כוונות פחות טובות, אבל הדחף לשלימות הוא קיים באדם, בכל אדם. בכל אדם נקרא לזה נורמלי או בריא, שהוא ראוי להתארי אדם. אדם רוצה להתקדם בחיים. עכשיו, ישנה התקדמות חיצונית, להתקדם בדברים החיצוניים בחיים. עוד רכוש, עוד כסף, עוד אפילו עוד תואר, אלא אם כן אדם שואף להשתלם בלימודים כדי שיוכל לעזור למשפחתו או לעזור לציבור בכללותו. אבל בכל זאת אלו הם תחומים חיצוניים לשלמות. השלמות היותר פנימית היא השלמות במידותיו של האדם, בפעולות ערכיות, בפיתוח הערכים, ערכי הטוב והיושר והצדק, ובישראל ההתקדמות, עבודת השם וחיים של קדושה וטהרה על פי תרי"ג מצוות שבתורה. אם כן, אומר הרב על הכוח המושך הזה, כי אם מפוזרים הם הכישרונות, והכרח השלמות, שהוא כוח המושך היותר אידיאלי, הוא הגורם, הכרח השלמות, הוא הגורם להימשך אחרי האחדות המרוממה המוכרחת לבוא לעולם. הנה, מניין לנו שהאחדות הנעלה, רב קורא לזה, המרוממה, מוכרחת לבוא לעולם, זהו הפסוק בזכריה. היום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. מה זה השם אחד ושמו אחד? מה הוא שמו? שמו זה התגלותו של הקדוש ברוך הוא בעולם. התגלותו במיוחד בלב העולם, שזה בישראל, והתגלותו בכלל, בכל האנושות, בסופו של דבר. והדברים מפורטים בדברי הנביאים, במיוחד בישעיהו, על אחרית הימים, וגרזבים כבש, ונמרים גדי יבץ, לא רק בעולם האנושי, גם בעולם של החי, גם בעולם של הצומח והדומם, אם אתם זוכרות, בראשית הבריאה, ביום השישי, הקדוש ברוך הוא יצר את עולם הצומח ואמר, תוציא הארץ דשא, עשב מזריע זרע, עץ פרי, עושה פרי למיניהו. ואחר כך, כשהאדמה צייתה לצו האלוקי, נאמר, ותוצא הארץ דשא, עשב מזריע זרע, לא עץ פרי עושה פרי, אלא עץ עושה פרי. ראשים מביא את דברי רבותינו, שמתחילת הבריאה היה צריך להיות שטעם העץ יהיה כטעם הפרי. לא שזה העץ הוא רק נושא את הפרי עליו, אבל אין לו טעם הפרי, אין לו גם מטרה של להיות פרי. אבל עתיד לבוא יהיה טעם העץ כטעם הפרי. ויש לכך משמעויות שונות, יש פסקה שלמה בורת התשובה על כך. מכל מקום זה עולם הצומח, ועל עולם הצומח יונק מהאדמה. ואנחנו יודעים הפיתוח המדעי גם בעולם הצומח. וגם באדמה, בסוגי האדמה שאני מלך להפיק את התועלת מכוחות החיים שצומחים באדמה. זוהי מציאות מאוד מפותחת היום. גם זה יצטרף לאחדות, אחדות של שלמות של כל הבריאה כולה. אבל כמובן השלמות המשמעותית ביותר היא השלמות האנושית, שבליבה של האנושות ישראל לב שבאומות, של פיתוח הטוב אשר באדם. לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה לעתיד לבוא. וביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. ולכן מראשית הבריאה כבר יש טבע כזה, נטייה כזאת, כוח מושך או כוח דוחף באדם להתקדם לשלמות. ונוכל להוסיף עוד דבר, האדם קיבל את שמו בראשית הבריאה. למה הוא נקרא אדם? אתם זוכרות? התורה אומרת כי...
הוא בא מהאדמה.
הוא כן, כי מהאדמה לוקח. לכן הוא נקרא אדם. ועל זה שואל המהר"ל, אם כן, היה צריך לקרוא גם לבהמות ולחיות אדם, גם הם לוקחו מהאדמה. מאיפה נבראו החיות והבהמות, ומאיפה באים הצמחים, הכל בא מהאדמה. למה דווקא האדם נקרא אדם? בגלל היניקה או הקשר עם האדמה. והוא משיב שהאדם דומה לאדמה. מה שאין כן עולם החי, הבהמות החיות. למה? מהי המהות של האדמה? המהות של האדמה שכוח החיים שבאדמה נסתר, לא גלוי. לכן הוא נקרא דומם, כביכול אין בו פעילות. אין בו אקטיביות, אבל האקטיביות התפקידיות שבו גנוזה בו. הכוח הצומח נסתר באדמה. והכוח הצומח אל הזנת האדם, השקיית האדם. והדברים תלויים בפיתוח הכוחות האלה. צריך לפתח את הכוחות האלה. מה שאין כן בהמה, המהר"ל אפילו אומר שבהמה זה אותיות במה. מה שיש בה, יש בה. רואים, אין יותר, אין איזה כוח נסתר בבהמות. מה שאין כן באדמה, ובאדם בוודאי יש כוחות נסתרים שזקוקים לפיתוח, לגידול. לכן האדם נקרא אדם. והפיתוח של האדם, של כוחות הנפש במיוחד שבאדם, של הרמה הרוחנית והמוסרית של האדם, שזוהי מטרת הבריאה לגלות את הכוחות האלוקיים אשר באדם. ושבסופו של דבר זה מה שנקרא שיהיה השם אחד ושמו אחד, שמו של הקדוש ברוך הוא. השם של הקדוש מתגלה בישראל, ישראל, שמו של הקדוש ברוך הוא שצריך להתגלות, אבל שמו יש לקדוש ברוך הוא הרבה שמות, שמות וכינויים. כל השמות והכינויים מציינים איזו מידה אחרת, איזו מידה של הנהגת העולם, מידת הדין, מידת הרחמים ועוד ועוד. וכל אלו צריכים להתגלות בעולם בשלמות. עכשיו בא הרב לצרף ולהבחין ביחס לקשר בין ישראל ומות העולם, שהרב ציין שהקדוש ברוך הוא חילק את הכישרונות לא באדם אחד ולא בעם אחד, מפרט הרב את הדברים. אוצר סבולת עולמים בישראל הוא גנות. כלומר, הסגולה המיוחדת של העולמים, של העולם, הסגולה המיוחדת, הכישרון המיוחד, האלוקי, הטוב האלוקי, המוסר האלוקי, האמונה האלוקית, זה גנוז בישראל. אבל כדי לאחד במובן כללי גם כן את העולם עמם, עם ישראל, שתהיה איזו שייכות בין ישראל ומות העולם, מוכרחים צדדי כישרונות מיוחדים להיות חסרים בישראל כדי שיושלמו על ידי העולם וכל נדיבי עמים. אבל הכישרונות המיוחדים שיושלמו על ידי אומות העולם הם כישרונות חיצוניים, אם הרב יסביר. ובזה יש מקום לקבלה שישראל מקבל מהעולם, וממילא פנויה היא הדרך כלפי ההשפעה. כלומר, הלא זה ודאי, כולנו למדנו שישראל מיועדים להשפיע על העולם, להיטיב עם העולם, להביא ברכה, במיוחד ברכה רוחנית, מוסרית, אמונית, אבל גם ברכה בתחומים אחרים של החיים, שישראל מצטיינים בהם, וגם רואים את זה היום. אבל כדי שישראל יוכל להשפיע על העולם, לתת, מה שיעזור לזה, זה אם ישראל גם יקבל מן העולם. אם יש מצב של מתינה וקבלה, אז הדברים נעשים בשלמות. אז יש יחס, יש קשר, יש איזה מין של תלות מסוימת אחד בשני. יש אומנם הבדל מהותי בתלות הזאת. הנה, אומר את זה מיד עליו. ובזה יש מקום לקבלה שישראל מקבל מהעולם, וממילא פנויה היא הדרך לפי ההשפעה. אלא שהקבלה שישראל מקבלים מהעולם היא מבחוץ, וההשפעה מבצנים. הקבלה מן העולם היא קבלה בדברים החיצוניים של החיים, של הבריאה, בצדדים הטכניים, הטכנולוגיים, המדעיים, אבל לא בתחום של האמונה, בכוחות הרוחניים והמוסריים. אלא שהקבלה היא מבחוץ וההשפעה מבפנים. כלומר, אומר הרב, כלומר, פנימיות החיים שלמה היא בישראל. ואין צורך להיעזר משום כוח זר בעולם. אין לישראל צורך לקבל אף דבר, אף שותפות בתחום הרוחני, המוסרי והטוב אלו. זה יש בישראל בשלמות. גם באומות העולם זה צריך להיות. בדרגה אחרת, ישראל זה הלב, כוח חיים מרוכז, פנימי. ובאומות העולם יש גם בתורה שבמצוות בני נוח לאומות העולם. כלומר, מצוות כלליות, לא מצוות מפורטות, לא הדרכה מפורטת אלוקית שבאה להדריך אותנו מבוקר עד ערב. הדברים הגשמיים וגם הרוחניים להדריך אותנו בימי חול ובימי קודש, בחיי משפחה, בחיי מסחר, בחיי עבודה, בכל תחומי החיים. הדרכה מפורטת כזאת אין לגויים בתורה. יש שם מצוות בני נוח שהן מצוות כלליות לשמור על המסלול האנושי שלהם, להיות בני אדם ולא להיות חיות או בהמות. והצד הפנימי בישראל אומר עליו, ואין צורך להיעזר משום כוח זר בעולם. הרב מביא דוגמה לכך, או הוכחה לכך, בכל שלטון נשרף בישראל מקרב פנימיות החיים הוא נובע, מקרב אחיך ממובחר שבאחיך. מקרב אחיך נאמר לגבי מצוות מינוי מלך בישראל. פרשת שופטים בספר דברים נאמר, מקרב אחיך תיקחו, וחכמינו דורשים מהמובחר באחיך. כשחיי ישראל הם שלמים מבחינה אידיאלית, ישנן מערכות מסודרות להנהגת העם. יש מלכות, יש נבואה, יש מקדש, יש שופטים ושוטרים, יש בתי דין בישראל שדנים הכל על פי התורה, מערכות שלמות של הנהגה רוחנית, גם הנהגה גשמית. המלך הוא זה שיש לו הסמכות להוציא למלחמה בישראל. יש מושג של מלחמת מצווה בישראל, כמו מלחמת המלך, כמו מלחמה לשחרור ארץ ישראל, לכיבוש ארץ ישראל, כפי שזה קוים על ידי יהושע בפעם הראשונה. ואחר כך במידה מסוימת אחרת בזמן עזרא ונחמיה כדי להקים את בית שני, או להגנה מפני צר ואויב, שזוהי מצווה של פיקוח נפש לישראל. יש ברמב״ם, הלא בשולחן ערוך, חסרות הרבה מצוות והלכות. כל המצוות התלויות בארץ אינן מופיעות בשולחן ערוך של רבי יוסף קארו. כי הלא רבי יוסף קארו כותב בשער שיש כאן כל ההלכות לחיי ישראל בגולה. חיבר ישראל הלכות לגולה. אבל הרמב״ם במשנה תורה שלו, שזה חובר כמה מאות שנים לפני השולחן ערוך, יש הכל. יש כל הלכות מצוות התלויות בארץ, כל הלכות טומאה וטהרה הקשורות במקדש, יש הלכות בית הבחירה, בניין המקדש, ויש גם הלכות מלאכים ומלחמותיהם, ברמב״ם בסוף משנה תורה. יש הלכות לגבי מלחמות, איך לגייס, איך לנהל מלחמה. יש הבחנה בין מלחמת רשות למלחמת מצווה, ובמלחמת מצווה כתוב. כל דברי הרמב״ם הלא לקוחים מהמשנה ומהתלמוד, מהגמרא, כפי שסיכם אותם הרמב״ם. הרמב״ם לקח מהמשנה, למשל, בגמרא, במסכת סוטה, שם מופיעות הלכות מלחמה, ושם נאמר במשנה שבמלחמת מצווה כולם יוצאים. גם כלה מחופתה, חתן מחופתו, כולם, מה שאין כן במלחמת רשות, שאין הכרח לצאת למלחמה, אז יש כאלו שפטורים. מכל מקום, מה שמוזכר פה, בכל שלטון משרה בישראל, בכל משרה להנהגת עם ישראל, מקרב פנימיות החיים נובע, צריך להיות אדם שמתאים לכך, לא רק מבחינה טכנית, בוודאי, הוא צריך גם לדעת להילחם. דוד המלך בקינתו על שאול אמר, מלמד בני יהודה הקשת, צריך לדעת להילחם, אבל צריך להיות קודם כל אדם שיודע מהי המצווה הזאת שנלחמים. הרמב״ם משתמש בביטוי לכבוד השם נלחמים. קיום ישראל זה לכבוד השם. עצם קיום עם ישראל בעולם זה קידוש השם. וניצחון במלחמה זה קידוש השם. אז צריך להיות במידות הדרושות, למידות הפנימיות הדרושות לקבל אחריות של הנהגה בתחומי המלחמה. ולחיצוניות החיים מזדמן שצריך השלמה דווקא מבחוץ. לדוגמה מביא הרב פה יפיפותו של יפת באוהלי שם, הביטוי של חז"ל. יפת מבני נוח, יש דרגות בשלושת הבנים של נוח. שם, חם ויפת. שם הוא כולו קדוש, המשך של אברהם אבינו, באמונה ובערכי הקדושה של ישראל. אבל גם יפת לעומת חם, שמחם יצא עמלק ומצרים, והסיפור שמסופר עליה מטרה אחרי שנוח השתקר. בכל אופן יפת הוא מצטרף לשם. במה הוא מצטרף לשם? יפת, יפיפותו של יפת בעולי שם. ביפת מתגלים הכישרונות החיצוניים, האומנותיים, של אסתטיקה, של יופי, וגם תחומים אחרים של החיים. ויש שותפות בזה בין יפת לבין שם, יפיפותו של יפת בעולי שם. וכן מפרשים חז"ל על הפסוק שהרב מביא פה מישעיהו, חיל גויים תאכלו ובכבודם תתיימרו. טוב, כמובן הפשוט, חיל גויים יאכלו, כלומר שינצקו את הגויים. זה כמו הילדים שלנו, אני אוכל אותך, אני אנצח אותך. זה הפשט הפשוט בפסוק, אבל חז"ל מפרשים חיל גויים יאכלו, כלומר ייקחו מהערכים כישלונות שקיימים אצל הגויים וישתמשו בהם בישראל לדברים חיוביים אצלנו. ומשפע פנימיות החיים, כנסת ישראל היא רק משפעת ולא מקבלת. אין לקבל מאחרים דברים השייכים לפנימיות החיים, לערכי החיים של קדושה, של טהרה. על זה נאמר, השם בדד ינחנו ואין עמו אל מרחב. אין לקבל השפעות זרות. אנחנו לא צריכים ללמוד מהגויים. זה לא אומר שאין אצל הגויים. יש גם אצל הגויים. לא הרבה. בכל אופן לא הרבה התגלה עד היום. נתיר לבוא, יתגלה יותר. כשיהיה מצב שלא יישא גוי אל גוי חרב. היום העולם מלא מלחמות ומלא שחיתות. ומלא שקר. אחרי שתי מלחמות עולם, אחרי מלחמת עולם הראשונה, שזעזעה את כל העולם מבחינת ההרס והחורבן והמספר הגדול של נפגעים מיליונים, וזה גרם לאומות לחשוב שצריך להפסיק מלחמות, צריך לדבר בין אומות. והקימו מסגרת אחרי מלחמת העולם הראשונה. אתם יודעות, חבר הלאומים קראו לזה. ואנחנו היום יכולים להגיד שרק דבר אחד טוב יצא מחבר הלאומים הזה. אחר כך חבר הלאומים הזה התפרק. לקראת מלחמת העולם השנייה. אבל מה כן יצא טוב? חבר הלאומים נתן אישור להצהרת בלפור. מיד אחרי שחבר הלאומים הוקם, בסוף מלחמת העולם הראשונה, חבר הלאומים, כלומר ארגון אומות העולם, אישרו את הזכות של עם ישראל על ארץ ישראל, וזה נשאר קיים. כל יתר ההחלטות שלהם התבטלו ואינם. הם התבטלו עוד לפני מלחמת העולם השנייה, כשאותו שליט רשע התחיל לשלוט, שהביא למלחמת העולם השנייה. גם אחרי מלחמת העולם השנייה שוב הוקם ארגון אומות שקיים עד היום, איך הוא נקרא? האומות המאוחדות, שרבינו הרב צבי זצ"ל קרא לארגון הזה חבר'ה ליצים, הוא כתב, חבורת ליצים, כי מהי המציאות של האומות האלה שכביכול מאוחדים, הכל נגד ישראל. הם לא, רק בדבר אחד הם מאוחדים, נגד ישראל הם מאוחדים. בכל הדברים האחרים יש מלחמות ביניהם, אין שום הסכמות ביניהם, והכל שקר שם. הנה, יש שם, רק עכשיו לאחרונה, לפני כמה שבועות, יש באום ועדות, יש מועצה לזכויות האדם, ובמועצה הזאת לזכויות האדם יושבים בראש מנהיגים של מדינות ערב ומנהיגים של מדינות אפריקניות, שאין באף אחד מהם זכויות האדם. בכל אחד מהם יש דיקטטורות, יותר גרוע, ברזריות. המועצה הזאת לזכויות האדם החליטה לחקור את הפגיעה בזכויות האדם שישראל עושה ביהודה ושומרון במלחמות של ישראל. זהו השקר והצביעות שלהם, כמו בית הדין הבינלאומי בהאג בהולנד, שבראש בית הדין הזה עומדת איזו אישה כושית שבמדינתה אין שום זכויות, והיא עומדת בראש בית דין שצריך לשפוט עמים, וכמובן היא לא הציעה אף פעם לחקור את חיסרון של זכויות אדם בכל מדינות ערב. במדינות ערב אין זכויות אדם, יש דיקטטורות, יש אכזריות גם כן, או במדינות אפריקה. אבל הרשות הפלסטינאית הגישה תלונה נגד ישראל שלא אומרים זכויות האדם. אצל הפלסטינאים יש זכויות אדם, דמוקרטיה, והיא החליטה, הגברת הזאת, לחקור את הפגיעה בזכויות האדם שישראל עושה בפלסטינאים. כך העולם, ויושבים באום מדינות אירופה הדמוקרטיות, אמריקה הדמוקרטית, וזה לא נוגע להם. אפילו עכשיו במועצה לזכויות האדם לא שמענו שום דבר מאמריקה. שמענו מאמריקה שהיא פנתה לישראל לא לעשות את מצד הדגלים, פנתה אלינו כדי לא לעורר פרובוקציה. היא לא אמרה שום דבר לערבים על מה שהם עושים. אם כן, טוב, לא צריך להרבות בדברים האלו, והדברים מוכרים וידועים. ובכל זאת, אנחנו בטוחים שדברי הנביאים יתקיימו, ואנחנו נגיע למצב כזה שלא יישא גוי גוי חרב. ואנחנו נגיע בעזרת השם למצב הזה שמתאר הנביא ישעיהו באחרית הימים, התברכו גויים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר השם אל בית אלוקי יעקב ונלכה באורחותיו כי מציון תצא תורה דרך שם מירושלים אבל עוד לא הגענו להשלמות הזאת אני רוצה שנסתכל בעמוד הקודם בפסקה א' וזה נוכל לראות את התיאור של השלימות של מה שלמדנו פה ביחס להדדיות בין ישראל לאומות העולם כשאנחנו יכולים לקבל מהם בדברים חיצוניים של החיים אבל בדברים פנימיים אנחנו יכולים רק לתת הנה נראה פסקה א' כל מה שנוגע לישראל ומהותו אינם דברים מוגבלים בחוג הפרטי המצומצם אלא הם מרוכזים בחוג מיוחד ומשפיעים מתוך המרכז על ההיקף כולו. דבריו מביא פה שלושה מרכזים שמשפיעים על ההיקף כולו. ישראל בעמים, ארץ ישראל בארצות, תורת ישראל בתורות ואמונות כולם, הינם שלושה מרכזים שאוצרות חיים בורות על עולמים גנוזים בהם, להיות מזינים את כל העולם כולו, מעלים ומקדשים אותו. ישראל בתור אומה מיוחדת, ברוכה בעומק קדושתה ושאיפתה האלוקית. ישראל משפיעה על כל ההיקף של כל העמים כולם. לעדן את הנשמה הלאומית שבכל עם ולקרב את העמים כולם בכוחו למעמד יותר נשגב ויותר אצילי. ארץ ישראל עומדת להשפיע מכוח יסוד תרבותה ומפעולתה על החיים השוכנים בה על כל הארצות כולם, לאדנם ולרוממם ולקרבם אל תכלית הווייתם. תורת ישראל עומדת להופיע אור גדול מתוכה על כל השטף של רוחות האמונה השונות אצל עמים וקיבוצים שונים, להסיר מהם כל סיג ותפל ולהאיר אותם באור הקודש והתורה האלוקית. עליו נסיים עם פסוק בזכריה, הסירותי דמיו מפיו ושיקוציו מבין שיניו, ונשאר גם הוא לאלוהינו, והיה כאלוף ביהודה ועקרון כיבוסי. טוב, אנחנו נסיים בזה.